יום חמישי, כ"ג טבת תשע"א, 30 לדצמבר 2010, שיעורו של הרב מיכאל אברהם בנבוכי הדור. איחרתי מעט לשיעור.
למה? כי אז אחר כך בשלב ב' יגיעו גם לזה שעם זאת זה מושג אמיתי ולא מדומיין. כרגע העולם לא, אולי לא רואה את זה ככה, אבל לא נורא, לא לבקר את זה, כי אחרת אנחנו נשפוך את התינוק עם המים. אם אנחנו נבקר את זה, אז אנשים בעצם יאבדו לחלוטין את תחושת הלאומיות שלהם, ולא באמת יאמצו את האלטרנטיבה שצריך לאמץ של לאומיות אמיתית, לא מדומיינת.
זה גם כלפי אומות עולם?
אני מדבר על אומות העולם. מה תראה אחרי זה לגבי מה ההבדל בינם לבין יהודי, הוא מדבר כאן על עמים באופן כללי, ולכן פה לא לגמרי ברור לי מה כוונתו. לאור הסוף יכול להיות שכן אפשר יהיה להבין מה כוונתו, המשך הפרק, אבל כאן אני אומר, זה יכול להתפרש בשתי צורות. ההבדל הוא בשאלה איך באמת הרב קוק רואה את המושג העם. האם הוא רואה אותו כמושג פיקטיבי באמת? אבל זה מושג מועיל, אז למה לבקר אותו? כי הוא מושג מועיל, הוא עוזר. ברגע שאני מחויב לעם, אז יתפתחו כל מיני דברים, עוד מעט הוא יסביר מה, למה זה מועיל ואיך זה מועיל. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא, זו תפיסה שגויה של מושג הלאומיות, התפיסה המדומיינת, הפיקטיבית. אבל אל תילחמו בה, כי האלטרנטיבה היא שלא תהיה בכלל לאומיות. אז לפחות שישאר מדומיין, ומתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנשים כן יבינו שבנדיקט אנדרסון טועה. זאת אומרת שהתפיסה הלאומית מבוססת על איזשהו אסנס, איזושהי מהות, ולא על דמיונות או פיקציות או קונבנציות, זאת אומרת מוסכמות. כן, הזכרתי את הספר של שלמה זן, שמי נמציא חן וכיצד, נדמה לי, הומצא העם היהודי, משהו כזה, לא זוכר בדיוק את השם. כן, שהוא בעצם טוען לא הוא המציא את זה, התפיסה הזאת של לאומיות זה בעצם איזשהו תודעה כוזבת, איזשהו מושג פיקטיבי שקבוצה יוצרת כדי לכונן לעצמה תרבות, כדי לחזק את הלכידות החברתית שלה. אז חלק מזה זה המצאות, חלק מזה זה אימוצים שונים של דברים שכן היו, וככה בעצם באיזושהי צורה נוצרת תודעה לאומית, תודעה של חברה שהיא בעצם, כן, פתאום קם אדם ומרגיש שהוא עם. זאת אומרת, פתאום מרגיש שאתה עם, כן? אז השלום הזן מיישם את זה כמובן על עם ישראל, שזה תזה מאוד מרחיקת לכת, כי, ומקובל גם היום, נדמה לי, כשמדברים בכלל על תיאוריות של לאומיות, עם ישראל מציב בעיה קשה לפני התפיסה הזאת. גם בין חוקרים, זאת אומרת, עם ישראל הוא דוגמה נגדית בעייתית לתפיסה הזאת. כי אצל עם ישראל יש תודעה לא כוזבת, בלי להתווכח עכשיו על ההיסטוריה הקדומה. בהיסטוריה הקדומה יש תמיד ויכוחים, מה היה ביציאת מצרים, אם בכלל היה מתן תורה. אני מדבר על שלבים הרבה יותר מוקדמים, אבל בשלבים המתועדים יותר, בשלבים ההיסטוריים, אז בשלבים האלה די ברור שהיה פה באמת עם, שהיה קבוצה אתנית ברורה, יש לו מוצא אתני ברור, נספחו אליו, היו גרים, בסדר, זה תמיד נכון, זה אף אחד לא מתווכח. אבל כן, יש פה משהו שהוא לא בדוי, משהו שהוא לא פיקטיבי, משהו שיש לו יסוד אמיתי. זאת אומרת, למעשה, התפיסה הזאת של עם ישראל זה איזושהי, לא תפיסה, התופעה הזאת של עם ישראל היא איזושהי תופעה שמציבה סימן שאלה גדול לתיאוריות הבדיוניות האלה, של המושג הקולקטיב. אבל אז אומרים הרבה פעמים, טוב, זה מקרה חריג. זנד בכלל אומר, לא, זה לא מקרה חריג, גם זה מדומיין. אבל שם לדעתי הוא מדבר שטויות. זה פשוט שטויות, זה ניסיון לכפות בכוח, ואנחנו נראה בהמשך מה המוטיבציה
שלה. עם ישראל בגלות, אני חושב שהתחושה של יהודי בכל מקום בעולם של אחינו בני ישראל, זה הסידור המשותף והגמרא המשותפת, ושפת דיבור, לא שפת דיבור, אבל נגיד שפת החכמים, שפת האינטליגנציה היהודית, העברית, היא דבר שהוא מכנה משותף לכל היהודים בכל העולם. גם ולא מה שהיה לפני 1,000 שנה, אלא השולחן ערוך הוא הגורם.
זה לא התחיל בשולחן ערוך, השולחן ערוך הוא ביטוי למשהו שכבר גם היה קודם.
התודעה של ילד קטן ושל אדם לא משכיל בתוך העם היהודי שאני חלק מזה, וכשהוא פוגש איזה יהודי מארץ מאוד רחוקה, הוא
מרגיש קרבה.
מרגיש כבר, זה לא מבוסס על איזה ידע היסטורי שאמר לו הרב של העיירה. הוא מרגיש שיש לו על מה לדבר, הוא מרגיש שיש לו על מה לדבר, הוא מרגיש שיש מאפייני התנהגות.
הוא סוחר את המושג המדומיין, להפך. הוא אומר, אחרי שאתה מכונן איזושהי תרבות משותפת, בטח גם לצרפתי יש מה לדבר עם הצרפתי החבר שלו. הוא טוען שזה, זאת זהות מדומיינת, זאת זהות שהם יצרו, עכשיו היא קיימת. כמו שאומרים תמיד, אין עם פלסטיני, אבל יש. מה זאת אומרת, הם פה. והם מרגישים משהו ביחד בכל זאת, עם כל המריבות והרציחות ההדדיות והכל. אז זאת, שם זה, אני חושב, אני עוד אגיע לזה עוד מעט, לעניין הזה. שם זה, זאת זהות לאומית פיקטיבית פר אקסלנס. הדוגמה הכי מובהקת, נדמה לי לזהות מדומיינת, זה עם הפלסטיני. כתופעה קונקרטית, קשה להתכחש לזה שכרגע יש להם זהות עצמית. הם כן תופסים את עצמם ככאלה. זה לא סותר כלום. השאלה האם הזהות הלאומית של עם ישראל גם היא כזאת. אנחנו מרגישים לכידות מסוימת וקשר מסוים, נכון. השאלה על מה זה מבוסס במובן האמיתי, האם יש פה באמת איזושהי אתניות אמיתית, או שזאת הגדרה הבנייה תרבותית או משהו כזה שנוצרה איכשהו לאורך הדורות.
אבל מה רבה הבנייה התרבותית? מה רבה הבנייה התרבותית שלנו?
השאלה אם זה נכון, יש פה באמת מוצא אתני אמיתי משותף, אנחנו באמת באים מאותו מקור. יש לנו גם אפיינים תרבותיים, אבל יש לנו איזשהו מקור אמיתי.
נגיד שמבחינה גנטית התברר שיש אחוז עצום של גרים בעם ישראל, ונהפוך אותנו ללא עם.
לא, הגרים זה לא חשוב, השאלה אם יש פה גרעין. גרעין מסוים שאליו נספחים הגרים. ברור שהיו גרים.
ואם הגרים האלה יהפכו לרוב מבחינת המשקל הביולוגי שלהם, אבל הם עדיין המשיכו להתנהג, הגר ההוא כשהוא ירגיש את עצמו בן אברהם, הוא...
זאת עדיין תהיה...
הוא יתנהג כמוני וכמו סבא שלי.
זאת אומרת, זו שאלה של הגדרה כמובן. אני חושב שזה לא מה שנקרא קהילה מדומיינת. כיוון שיש לה בסיס אמיתי. זה שנספחים אליו, אפילו אם הנספחים הם רוב, זה לא חשוב. אז יש פה כמה כמה בטיל, מה שנקרא, כן, בלכות מקווה. זאת אומרת, כל טיפת מים שנכנסת פנימה הופכת להיות חלק מהמקווה. זה לא משנה עכשיו, אם בסופו של דבר כל אלה שמתווספו הם יותר מאשר המים המקוריים שהיו במקווה. כי בסופו של דבר זה אותו מקווה. השאלה אבל אם היה מקווה ראשוני. או שזה סתם אוסף של אנשים שבאיזשהו שלב פתאום כוננו לעצמם איזושהי זהות מדומיינת כזו או אחרת, מייצרים לעצמם איזושהי היסטוריה, ומעכשיו הם עם. שזה במידה רבה התופעה הפלסטינאית, נדמה לי עכשיו, שקשה להתכחש לזה עם כל השקפות העולם.
מתי זה, מה זה היה? גם זה כשהיה, פעם זה נוצר.
לא, אצל עם ישראל זה לא בדיוק, כי יש איזה מוצא גנאולוגי ברור. כולם באים מאברהם אבינו. והם נספחים, כמובן, פעם, הגירים נספחים, אבל יש פה איזשהו מוצא גנאולוגי מאוד ברור, זה בדיוק הנקודה. ולכן באמת, ביחס לשאר העמים, זה הרבה מאוד מזה עניין של הגדרה. מה שאתה אומר קודם, מה זאת אומרת? מתישהו זה נוצר, ברגע שהוא נוצר זה אכן היה יצירה מדומיינת. משם והלאה, אבל זה ממשיך אמיתית, הרי מתישהו כל דבר נוצר. לכן
אבל אמרת קודם שזה מציב בעיה, מאז שיש תיעוד מאוד מסודר של ההיסטוריה, התיעוד הזה הוא לא מאברהם אבינו.
לא, ברור
שלא. אז זה עדיין לא מציב בעיה.
לא, אמרתי שבאמת...
חלק מהעירורים... מדומיין עתיק.
כן, אז אני אומר, חלק מהעירורים על הבעיה הזאת, כאילו אומרים, זה לא בעיה, למה? כי בשלבים שבהם זה נוצר, הקדמונים יותר, שם זה היה מדומיין. זאת אומרת, את זה דמיינו, את האלף שנה הראשונות של ההיסטוריה שלנו, או משהו כזה. בסדר, אני רק אומר ש... כל הדיונים האלה הם דיונים קצת של הגדרה, הרי ברור שיש קצת מזה וקצת מזה בכל עם. זה סתם, החבר'ה האלה צריכים להתפרנס, חוקרי לאומיות גם כן, אז מגדירים שני מושגים וחוקרים, האם זה זה או שזה זה. זה לא באמת הגדרה שמחזיקה מים באיזשהו מובן כמו של מדע מדויק. בסדר. אבל כן, יש פה בכל זאת, יש פה איזשהו נושא לדון, יהיה קשה להכריע אותו בצורה חדה. אבל יש פה איזשהו נושא לדון, ואני חושב שבמובן הזה עם ישראל הוא אולי אחת הדוגמאות המובהקות ביותר למשהו שהוא לא מדומיין. אפשר להרער בכמה מישורים. התחלתי, עוד לא גמרתי את כל המישורים. אחד מהם זה על ההיסטוריה הקדומה, ששם זה עדיין היה מדומיין. אז הדמיון שלנו התחיל פשוט כונן את החברה יותר מוקדם מאשר עמים אחרים, או חלק גדול מהעמים האחרים. זאנט למשל טוען שבאמת כן, באמת הכל מדומיין וזהו. גם בתקופות הרבה יותר מאוחרות. ואגב, זה נזכרתי גם הפעם הקודמת, הוא מתעלם מנתונים גנטיים. זאת אומרת, יש לנו מחקרים גנטיים שמראים שזה לא נכון. זאת אומרת, שהקרבה הגנטית בין יהודים במקומות שונים בעולם היא הרבה יותר מאשר הקרבה הגנטית בין הקהילה לבין הגויים שמסביבה. ברוב הקהילה, חוץ איזשהו מקום בהודו נדמה לי, או עוד שתי קהילות יהודיות ששם המובהקות הגנטית היא לא חד משמעית, אבל בדקו הרבה מאוד קהילות יהודיות בעולם. אני שמעתי רצה ממי שעשה את זה, ויש היום כמה מחקרים כאלה, והמובהקות היא מאוד חזקה. זאת אומרת, אני חושב שקשה פה לדבר על ההיסטוריה הזאת ולהתעלם מהגנטיקה. טוב, אבל זה פרשייה אחרת. עירור נוסף הוא כמובן לומר שבעצם נכון שיש פה איזשהו מוצא אתני משותף, אבל לא מדובר בעם, מדובר בדת, משהו אחר לגמרי. אז חיינו בגלות 2000 שנה, היה משהו משותף כמו שיש בין נוצרים, כן? בספרד ובפולין יש קתולים, גם בארצות הברית יש קתולים, הם אותו עם, הם לא אותו עם, הם שייכים לאותה דת, יש להם משהו משותף. כשהם נפגשו אחד את השני יש להם על מה לדבר, אם הם יצליחו לדבר בשפה משותפת, בלטינית הם יוכלו לדבר נגיד, כן? אז יש להם גם כן משהו משותף, אבל זה לא אומר שזה עם, זו דת. אז גם עירור מהסוג הזה קיים, גם עם ישראל הוא לא בעצם לא עם, הוא דת, נכון, שם זה דוגמה נגדית, זה לא מדומיין, אבל הדבר הלא מדומיין הוא דת. דת בהגדרתה, זה ממש, מי שמאמץ לעצמו את הדת, הוא שייך לדת. זאת אומרת, שם ההגדרה היא כן הגדרה מהותית, ולא הגדרה מדומיינת, כי שם יש קטגוריות מאוד ברורות. אם אתה מחויב לעקרונות של הדת, אז אתה שייך אליה, ואם לא, אז לא. אבל זה לא דוגמה שקשורה לדיונים על לאומיות, אלא יותר לדיונים על דת. אז אם אני חוזר עכשיו לדברי הרב קוק, אז בעצם, כמו שאני אומר, בינתיים אני משאיר את שתי האפשרויות, אחרי זה נראה האם אפשר להסיק למה משתיינו התכוון. זאת אומרת, האם הוא מתכוון שהתפיסה המדומיינת של המושג דת היא באמת תפיסה נכונה, רק אסור לפגוע בה כדי לא לאבד לגמרי את היתרונות של מושג הלאומיות, או שהוא אומר לא, זאת לא תפיסה טובה, זאת לא תפיסה נכונה, רגע, סליחה, זאת תפיסה, כן, או שהוא אומר זאת לא תפיסה נכונה ועדיין אסור לפגוע בה, כמו שאם נמצא בה אז נאבד את היתרונות שיש למושג הלאומיות, ואם נשאיר אותה אז בסופו של דבר אנשים גם יבינו שהמושג לאומיות הוא לא מושג פיקטיבי, הוא כן מושג אמיתי. אז מתוך שלא לשמה בא לשמה, באיזשהו תהליך כזה. זאת אומרת, השאלה איפה הוא עצמו עומד ביחס לתיאוריות של זהויות מדומיינות. ובזה הדבר מובן, בעמוד למדבב למעלה, ובזה הדבר מובן שכמו שאי אפשר שישתכלל סידור מדינה יחידית, כי אם בהיות המרכז נתון במקום אחד, מלך או בית מחוקקים, כן אי אפשר שיבוא העולם לשלמות, זה הסידור, כי אם כשיהיה על כל פנים איזה מרכז קבוע במקום אחד, כמו שקולקטיב של עם אחד שמורכב מאנשים פרטיים לא יכול להתנהל אלא אם כן יש לו איזשהו מרכז שמנהל אותו, אז גם העולם כולו שהוא קולקטיב של עמים לא יכול להתנהל אלא אם כן יש לו איזשהו מרכז שמנהל אותו. והנה, כשנחלק גבולות עמים, כשנחלק, סליחה, גבולות עמים, נבין שאפשר וגם מוכרח ליתן לכל עם ועם מקצועות מיוחדים מענפי החיים, שבמשך השלמת החוכמות והמלאכות הגשמיות והרוחניות יתרחבו באין קץ. הרחבת עבודת האדמה למשל, עם כל דרישות תורת הצמחים, דרישות, עוד פעם, זה אצלו זה מחקרים, דרישות תורת הצמחים, הכוונה לחקור את תורת הצמחים, דרישת החיים וחוכמת הפיזיולוגיה, זאת אומרת, עוד פעם, מחקר החיים וחוכמת הפיזיולוגיה, חוכמת חרשים בכל כוחות הטבע המתגלות חדשים לבקרים, חוכמת המדינה וסדרי הכלכלה וחיי לרבות. אז הוא אומר בעצם, אחרי שמחלקים את גבולות העמים, ושוב פעם, אני לא יודע אם החלוקה הזאת בעיניו היא פיקטיבית או שהיא אמיתית, אבל בהנחה שאנחנו כבר מקבלים חלוקה כזאת, אז אפשר וגם מוכרח לתת לכל עם איזושהי משימה, איזשהו דבר שבו הוא בא לידי ביטוי, שבו הוא מצטיין, שבו הוא תורם לסביבה, כי אנחנו זוכרים שאנחנו בעצם, המבנה של כל העמים בעצם בנוי, או היחס המוסרי בין העמים, בנוי על זה שכל אחד יתרום משהו משלו לקולקטיב. הקולקטיב הכוונה במקרה הזה העולם כולו. אז אם ככה, אז כל אחד צריך לפתח משהו שהוא יכול באמת לתרום למכלול הזה. ואז הוא אומר, זה, כל אחד, יש תחומים שונים, עבודת האדמה, פיזיולוגיה, פיזיקה, חוכמת הטבע, מדינה, כלכלה וכו'. אמנם חוכמת האלוהות והמוסר, אולי עוד לפני חוכמת האלוהות והמוסר, לא לגמרי ברור לי, האם הוא מתכוון לומר שלכל עם באמת יש תחום שבו הוא מצטיין מבחינת ברמה המדעית? אז יש עם שמצטיין בחקירת הכלכלה, ועם שמצטיין בחקלאות, אני יודע, או בחקירת מדע המדינה. לפחות היום זה לא ככה, נדמה לי. אבל נדמה שגם זה היה מחולק לפי
למעלה ממחצית פרסי נובל בפיזיקה וכימיה.
כן, שוויצרים הם הכי טובים. אוקיי, גם השוקולד השוויצר.
אם אתם תפקיד לכל עם או לכל קולקטיב כלשהו, האם זה לא הופך אותם לישות שיש לה כבר משהו שמאחד אותה מעבר לתרומה הדנית המשותפת, מעבר לדמיוני שדיברנו מקודם? הם כבר ישות שיש לה תפקיד.
זה בגלל זה? זה בגלל זה? זה לא משנה, זה יכול להיות עדיין ישות מדומיינת. זאת ישות מדומיינת שהיא מוצאת לעצמה תפקיד כדי לכונן את עצמה. זאת אומרת, אחרת באיזה מובן אנחנו צרפתים, או בלגים, או אוסטרלים. רק אם יש לנו איזשהו זהות מסוימת, להפך, זה אפילו מאוד מתאים לתפיסה המדומיינת. התפיסה המדומיינת תמיד, הרי כל, דיברנו גם על הנאצים בפעם הקודמת, עד כמה הם ככה, היה להם המון מטאפיזיקה מאחורי התפיסה שלהם, תורת הגזע והכל, אבל זה הכל ביטא כל מיני כוחות מטאפיזיים ומיתולוגיים, והעם הנורדי, כן, והביטוי הרוחני או המסר, או המסר שהם נושאים איתם לעולם וכולי. זאת אומרת, זה דבר שמחזק מאוד את הזהות המדומיינת. אתה צריך להתעלות במשהו כדי להחזיק את זה. זה לא ממש זה אמיתי. לכן אני אומר, שתי הקריאות שהיו למעלה יכולות להמשיך גם כאן. או שזה אמיתית, יש להם איזושהי נטייה אמיתית לכל עם, לסוג מסוים של פעילות, ולכן הם באמת מצליחים בו. או שכיוון שבמקום אחר אנחנו צריכים להגדיר איכשהו עמים כדי שהעסק הזה יתנהל, אז כל עם גם בהכרח מוצא לעצמו איזשהו תפקיד או הצטיינות או תכונות מסוימות שבהן הוא מצטיין, בהן הוא תורם.
אולי דווקא שאין לך, אתה
נאחז
בזה יותר חזק.
כן, בדיוק. לכן אני אומר, זה לא סותר בכלל את המושג המדומיין, להפך. עדיין, אפשר, זה אני חוזר לשאלה שאמרתי קודם, האם באמת לכל עם יש איזשהו תחום מסוים מבין התחומים שפה הוא מונה אותם, שבו הוא מצטיין? אני לפחות היום לא רואה את זה, אני לא יודע אם אז זה היה, אני גם לא ממש מצליח לחשוב על זה. יש, כן, נגיד דווקא גרמנים, אם דיברנו עליהם, היו להם תחומים שבהם הם מאוד הסתיינו. מי שפעם הזכרתי, שאלתי, אני פעם עבדתי עם איזה עולה מרוסיה, היום הוא פה בארצות הברית, פיזיקאי. והוא היה איש משכיל, וזה, שאלתי אותו, איך הוא מסביר את העובדה שאין פילוסופים רוסיים? יש המון סופרים, משוררים, מהשורה הראשונה, ממש. הבולטות שלהם מאוד חזקה בתחום הספרות. פילוסופיה אין בכלל. אין, פשוט אין. יש פילוסופים, הוא אמר לי כמה שמות, בסדר, יש בכל מקום יש פילוסופים, אבל בשורה הראשונה הבולטת שמובילה את העולם, אני לא יודע, לא מצליח לחשוב על פילוסוף רוסי אחד חשוב. אין. זה מאוד מוזר. הוא באמת, הוא עצמו הופתע ככה, באמת, הוא לא חשב על זה. יש משהו בתכונה של העם הרוסי, הוא מאוד רומנטי, כן, זה היה מאוד רומנטי כאן, רומנטיקן כמובן במובן הפילוסופי, זאת אומרת, שואף למסרים, למשימות, לא בכדי הקומוניזם שלא נולד שם, שם הוא התממש. כי זה עם שמאוד אוהב לשאת רעיונות, ליצור לעצמו תפקידים, כמו הגרמנים, מה שתיארתי קודם. אבל נדמה לי שבאמת שם, הפילוסופים, במובן מסוים זה ההפך מהדבר הזה. פילוסופים זה אנשים שאוהבים לעסוק בעיון המופשט, מה אכפת להם, מה קורה פה בעולם, שישרף העולם הזה. ואצל הרוסים, הכל צריך לבוא לידי ביטוי, זה צריך להופיע בפועל. זאת אומרת, זה אמור לתקן את העולם, ליישם, בדיוק. לקחת איזשהם רעיונות שיכול להיות פילוסוף גרמני שהתחיל את זה, אבל אנחנו נייצר מזה מדינה, או תנועה, או תופעה בעולם. יש להם איזשהו תכונה כזאת של מימוש רעיונות, ולאו דווקא של הגייתם, או של עיון בהם. סתם דוגמה שעכשיו פשוט נזכרתי עכשיו, דוגמה למשהו שהוא אולי כן תכונה של עם. זאת אומרת, שם באמת רואים תכונה שלילית, זאת אומרת, שחסר אצלהם התכונה הזאת של העיון במופשט, וזהו, בלי הרצון לממש את זה, ויש להם את התכונה של מימושים של רעיונות, לפעמים בצורה קיצונית מדי, אבל זה חלק מהעניין. זאת אומרת, מי שיש לו נטייה כזו, זה יכול גם להופיע אצלו בצורה קיצונית מדי.
גם אני לא אשתכון.
מה?
גם אני משתכון.
מה זאת אומרת?
גם רעיונות, גם...
כן, נכון, נכון. אני אומר, אני לא חושב שיש פה חלוקה חדה בין עמים. ברור שישנם אופיים שונים לעמים שונים. זה ודאי נכון. ואולי אפילו במידה כזו או אחרת גם הצטיינויות שונות. יש, אפשר לראות את זה, אני חושב, אבל... תראו, מתמטיקה למשל, מתמטיקה תקופות די ארוכות נוצרה בצרפת, גרמניה, שם היו המתמטיקאים, איפה היו? היה קצת פולנים עם הצרנות הפולניות ולוגיקנים, ובתקופה העתיקה היו ערבים, שם זה התחיל. אבל זה כן היה די מרוכז, היצירה המתמטית שחושבים, ככה נדמה לי, מרכז אירופה, מערב אירופה, זאת אומרת, זה היה פחות או יותר שם. בעולם המוסלמי המודרני אין מתמטיקה, וגם לא בסין או במקומות אחרים. יש משהו שהוא, יש איזשהן תכונות מיוחדות לעמים. אני חושב שזה נכון. החלוקה הנורא סכמטית הזאת, שזה בכלכלה והוא בהנדסה והוא בתורת, אני חושב שזה, לא בטוח שגם הוא מתכוון לזה. יש תחומים שונים ויש איזושהי חלוקה, יכול להיות שזה גם תמהיל. יש כאלה שיש להם תכונות מיוחדות לרעיונות מהסוג הזה עם קצת כלכלה מהסוג הזה, והאם זה כלכלה מהסוג ההוא עם רעיונות מהסוג ההוא. זה יכול להיות תמהילים יותר מסובכים, אבל כל אחד יש לו איזשהו מכלול שהוא מיוחד אליו, או הוא מצטיין ויכול לתרום בו. בסדר, זה אמנם חוכמת האלוהות והמוסר גם היא ודאי לא תיגרה מכל המקצועות החשובים שבחלקי ההשתלמות האנושית. חוכמת יופי המעשים וסדר עבודת אלוקים, מושגי האלוקות ועומק ההבנה בכל דבר המתייחס למושגים האלוקיים. זאת אומרת שחוכמת האלוקות והמוסר גם היא איזשהו סוג של חוכמה, וגם לה צריך להיות נשא. גם אותה מישהו צריך להוביל, שזה כמובן עם ישראל כמו שהוא כותב בהמשך. מובן הדבר שבהחלק לכל עם המקצוע המיוחד לו, ייפול זה החלק הרוחני הגמור שבחיים בחלקם של ישראל, שהם ראויים לזה מצד תורת השם אשר איתם, ומצד הכשר רוחם הנעלה לדברים הנשגבים ביותר, ומצד חלקם בהיסטוריה הכללית, שהיא חזקתם העתיקה להאיר העולם באור דעת השם, גם בימי החושר והמסתמה, ועל אחת כמה וכמה בימי האורה והאהבה. אז לפני שאנחנו ממשיכים לקרוא כמה הערות, אז בעצם הטענה שלו זה שכמו שיש איזושהי חלוקה של תפקידים או של הצטיינויות בין עמים, מישהו גם אמור להיות אחראי על המוסר והרוח, עבודת האלוקים ועיון במושגי האלוקים, האלוקות. והתפקיד הזה הוא בעצם התפקיד של עם ישראל כקולקטיב. עכשיו כאן כמה הערות. הערה ראשונה, יש כאן איזשהו זיהוי של המוסר עם חוכמת האלוקות. אופייני מאוד הרב קוק. אני לא בטוח שאני מסכים לזה.
רגע, איפה, באיזה ביטוי?
הוא אומר, חוכמת האלוקות והמוסר. גם היא ודאי לא תיגרע מכל המקצועות החשובים.
זאת אומרת שאלה
איזה מוסר?
אתה מדבר
מקומות
מוסר טבעי, מוסר אלוקי?
כן, לא, אני לא יודע. אני לא בכלל, אני אישית לא מקבל הבחנות כאלה. מוסר זה מוסר, אין מוסר טבעי ומוסר אלוקי. מוסר זה מוסר, לא תמיד. ההלכה או התורה מאפשרת לי להתנהג על פי המוסר הרגיל, האוניברסלי. יש מקומות שבהם התורה מתערבת לי, אבל זה לא הופך את המקום שבו היא מתערבת למוסר אלטרנטיבי. לא, אז היא אומרת לי, אל תתנהג באופן מוסרי, כי פה יש לנו מטרות אחרות. אני יודע, כשאני צריך להציל חיים של בן אדם, אז אני מכאיב לו. אז מה זה אומר? שאני לא מכאיב לו בגלל זה, אני כן מכאיב לו, אבל אין ברירה, כי אני צריך להציל לו את החיים. אז בהקשר הריגת המלך, אז אני לא יודע אם הריגת המלך באמת אפשר למצוא לזה איזשהו צידוק מוסרי, שזה באמת, המוסר האמיתי הוא באמת זה, או שיש שני מוסרים. מוסר האוניברסלי שאומר שאסור להרוג סתם תינוקות, והמוסר היהודי שמתיר להרוג תינוקות. אני חושב שזה נכון. המוסר אוסר להרוג תינוקות. זה הכל, זה לא משנה יהודי ולא יהודי. אני חושב שיש כמה מוסרים. התורה אומרת שיש מצבים מסוימים שבהם יש ערכים שגוברים על הערכים המוסריים. זאת אומרת, יש, לא יודע, יש לה שיקוליה שלה, אבל היא אומרת שאפשר במקרים, או צריך אפילו במקרים מסוימים להרוג תינוקות, למרות שזה לא מוסרי. לא בגלל שזה מוסרי. כי יש איזשהן מטרות אחרות שגוברות על המטרה הזאת. יש דוגמה יפה לזה, הרי שמה, הייתי אתמול, שער שמואל אריאל ועותניאל, ראיתי אתמול איזה תגובה שלו לספר תורת המלך, שיצא איזה יצחק שפירה שמה. אז הוא מביא שם, הוא אומר שהם מסלפים מקורות ומפרשים אותם בצורה קצת, לא קצת, הרבה מרחיבה מדי. זאת אומרת, הוא דווקא מתעקש, במובן הזה אני מאוד, אני תמיד נהנה ממנו, איש מאוד, איש מעניין. הוא אומר ש, שלא נכון להתמקד רק בביקורת המוסרית, צריך לבדוק האם באמת הניתוח ההלכתי מחזיק מים, כי כשאתה מתמקד בביקורת המוסרית, אז יוצא בעצם שההלכה כן אומרת את זה, הם צודקים. רק אנחנו צריכים איכשהו להגל פינות ולהתבייש ולפחד ולגלות לאף אחד וכו'. והשאלה האם באמת ההלכה אומרת דבר כזה. כן, גם בקשר למכתב הרבנים, אותו דבר הרגשתי, שהביקורת המוסרית פה מפספסת את העניין. כי הביקורת המוסרית בעצם אומרת, אתם צודקים הלכתית, אבל אל תגלו לאף אחד, כי אחרת או יהרגו אותנו, או יהרגו יהודים אחרים במקום אחר, אבל הלכתית הם, הם האנשים האותנטיים, באמת. הם אלה שמבטאים את ההלכה האותנטית, וזה לא נכון. אז גם פה אותו דבר, אז הוא הביא איזה רבנו בחיי, אני לא זוכר מאיפה, הוא הביא איזשהו רבנו בחיי שהם הביאו, והם טענו שאפשר להרוג ילדים גויים, גם בלי שהם מסכנים אותנו ובלי שום דבר. כי כתוב, הטוב שבגויים הרוג, וזהו. זאת הטענה, פחות או יותר. ואז הם מביאים את רבנו בחיי, שהוא מביא את זה גם כן, והם אומרים שזה בגלל אולי איזושהי סכנה עתידית, שהם יסכנו אותנו בעתיד, הוא מסביר שם איזושהי רציונליזציה לעניין, אפילו שכרגע אין שום סכנה שנשקפת מהם, אבל אתה לא יכול לדעת, יש סכנה עתידית וכו'. ואז הוא מראה שכשקוראים את רבנו בחיי, אז הוא אומר, רבנו בחיי מדבר בכלל על שבעה עממים, או על עמלק, או שבעה, נדמה לי של שבעה עממים. בשבעה עממים התורה אומרת להרוג את כולם. אז משם זה מתחיל. ורבנו בחיי בשורה הראשונה כבר קובע. זאת גזירת הכתוב. זאת השורה הראשונה. אחרי זה הוא שואל את עצמי, בסדר, אבל מה ההסבר? למה בכל זאת הורגים גם ילדים? כנראה שהתורה הבינה שהם יסכנו אותנו בעתיד. ולכן התורה הציוותה לי, אז זה מתחיל מהציווי של התורה, ואז אתה שואל את עצמך למה התורה מצווה, כנראה שההערכה של הקדוש ברוך הוא זה שמסכנו אותנו בעתיד. אז מה זה אומר? שמעכשיו כל ילד גוי אני יכול להרוג אותו, כי אני חושב שהוא יסכן אותי בעתיד? מי שמי לקבוע את זה בכלל? איך אני יכול לשפוט דבר כזה? להפך, אחרי שיש גזרת הכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, ואני מחפש הסבר, זה הסבר היחידי שאני מצליח להבין, ואם הקדוש ברוך הוא אומר, הוא כנראה יכול להעריך מי יסכן אותי בעתיד ומי לא. אז בסדר, אז אם הוא אומר את זה, זה מה שאני עושה. אבל איך אפשר להסיק מכאן איזושהי אמירה שכל תינוק גוי שאתה רואה, אתה יכול להרוג אותו כי אולי הוא יסכן אותך בעתיד? זה להוציא את הדברים, להוציא את הדברים מהקשרה. אז גם בהקשר הזה, אני חוזר עכשיו לדיון שלנו, הזיהוי הזה בין המוסר לבין עבודת השם או מצוות או לימודי המושגים האלוקיים, שהוא מאוד אופייני לרב קוק, אני לא בטוח שאני מסכים איתו. זאת אומרת, כי אני באמת לא בטוח שההוראות של התורה הן בהכרח תמיד הוראות המוסר. ההוראות של התורה הן הוראות ההלכה, הוראות התורה, הוראות הרוחניות, לא יודע איך לקרוא לזה. זה לא תמיד מתאים למוסר, לפעמים המוסר יידחה בפני ערכים אחרים. אבל דוגמה לזה, ששתי דוגמאות הבאתי פעם לדבר, יש בדרשות הר"ן, בדרשה י' א', הר"ן כותב שמה שמבחינה מוסרית חוקי העמים לפעמים יותר שלמים מהחוקים שלנו. כך הוא כותב. למה? בגלל שאנחנו יש לנו עוד ערכים חוץ מאשר הערכים המוסריים, והחוקים נועדו להשיג את כל הערכים האלה. ולפעמים יש התנגשות בין הערכים, אני קורא לזה עכשיו בשפה שלי, בין הערכים הדתיים לבין הערכים המוסריים. במקרים שיש התנגשות, לפעמים הערכים הדתיים גוברים ולפעמים לא. אבל כשהערכים הדתיים גוברים, אז יוצא שאנחנו בעצם עושים פעולה שבהסתכלות של בשר ודם היא נראית לא מוסרית. אז ברור שמי שבעולמו יש רק ערכי מוסר, הוא יפעל תמיד באופן מוסרי. זה ברור, כי הוא לא מעניין אותו ערכים אחרים, הוא לא שואף לערכים אחרים. נגיד, מי שבעולמו יש רק לא להכאיב לבני אדם, הוא לא יכאיב אף פעם לבני אדם. זה הערך היחידי שיש לו. אבל מי שיש לו עוד ערך גם להציל חיים של בן אדם, אז לפעמים הוא יכאיב למישהו, יכרות לו רגל אם הוא נפגע או משהו כזה, כדי להציל את חייו. אז הוא כאילו יותר מכאיב לבני אדם השני, אבל הוא יותר מכאיב לבני אדם, כי יש לו פשוט יותר ערכים שאותם הוא רוצה להשיג. וכשיש יותר ערכים, תמיד החיים יותר מסובכים. הם יכולים להתנגש, ואז אחד יפגע בשני. יש קונפליקטים בין ערכים וכו'. וזה בדיוק מה שאומר בעל דרשות הר"ן, אך שהוא אומר שפה הקונפליקטים אפילו לא במישור המוסרי, אלא יכול להיות גם בין הקונפליקטים בין ערך מוסרי לבין ערך דתי. ואז שהערך הדתי יגבר, נגיד הריגת עמלק. אז שהערך הדתי גובר, זה אומר שאנחנו מתנהגים בצורה פחות מוסרית מאשר חוקי העמים. אבל זה לא אומר פחות נכונה. כיוון שנכון ולא נכון, זה צריך לקחת בחשבון את כל השיקולים, לא רק את השיקול המוסרי, גם את השיקול הדתי או הרוחני. ככל שיש לך יותר ערכים בעולמך, ככה אתה ודאי יותר תפגע בכל חלק מהם, כי תמיד יש לנו התנגשויות פנימיות. מי שאין לו בעולמו ערך של חיי אדם, אף פעם לא יחלל שבת. אבל מי שגם מחויב לערך של חיי אדם, ייאלץ לפעמים לחלל שבת כדי להציל חיים של בן אדם. זה תמיד ככה, ככל שיש יותר ערכים, אין לך ברירה אלא יותר לעבור על חלק מהם. אבל זה דילמה בלתי, אי אפשר לצאת ממנה. אותו דבר כותב המהר"ל. המהר"ל כותב בבאר הגולה, הוא כותב שהוא מביא את הדין של השבת אבדה, והוא אומר שהשבת אבדה, אחרי ייאוש אני יכול לקחת את האבדה. אחרי שיש ייאוש בעלים, אני יכול לקחת את האבדה, למרות שאני יודע בדיוק מי הבעלים. אני יודע בדיוק שהוא הבעלים. יש לי שני עדים שהוא הבעלים. אבל אם ברור לי שהיה ייאוש, לפני שהרמתי כמובן, אז אני יכול לקחת את זה, והוא יכול לצעוק פה עד מחר, ואני יודע שהוא הבעלים, והוא יודע שהוא הבעלים, וכל העולם יודע שהוא הבעלים, והאבדה היא שלי. ועל זה אומרים חז"ל, וזה מופיע גם ברמב"ם וגם בשולחן ערוך, שדעת חכמים נוחה ממי שבכל זאת משיב את זה, גם אחרי ייאוש. זאת אומרת שהטענה שאני לוקח את האבדה אחרי ייאוש והיא שלי, היא לא מוסר אלטרנטיבי. זה לא שהמוסר האוניברסלי אומר תחזיר את האבדה גם אחרי ייאוש. זה שלא, מה זה משנה אם הוא יתייאש? הוא יתייאש כי הוא חשב שהוא לא ימצא אותה. אבל זה שלא, זה לא שלך. למה אתה לא מחזיר את זה? זה מה שהמוסר אומר. ולכאורה המוסר התורני אומר את ההפך. הוא אומר, מה פתאום? אם הוא יתייאש לא מעניין אותי. אז זה לא מוסר תורני. זה מה שאומר המהר"ל. מבחינה מוסרית, ודאי שהמוסר האוניברסלי הוא המוסר הנכון. והראיה שאין מוסר תורני אלטרנטיבי, שעובדה שהרמב״ם ושולחן ערוך, הגמרא, ובעקבותיה הרמב״ם ושולחן ערוך פוסקים שיותר מוסרי להחזיר את זה אחרי הייאוש. הם לא טוענים שאם התורה אומרת ההפך, סימן שהמוסר שלנו הוא אחר. לא. המוסר שלנו הוא אותו מוסר בדיוק. מבחינה מוסרית עדיף להחזיר גם אחרי ייאוש. זה לא מוסר אלטרנטיבי. אבל יש עניינים משפטיים שבגללם אחרי ייאוש בכל זאת האבדה היא שלי. שיקולים משפטיים, לא משנה כרגע מהי. אבל ברמה המשפטית, כשאתה מתייאש, זה לא שלך. אז לכן התורה לפעמים מכתיבה לך תכתיבים משפטיים, לא תמיד נכון לזהות בינם לבין עקרונות מוסריים. זה לא בהכרח אותו דבר. זה לא כל אוטומטית, כל הוראה של התורה, זה המוסר התורני או היהודי או מוסר אלטרנטיבי, כמו שהרבה פעמים, אני לא חושב שיש דבר כזה מוסר אלטרנטיבי, כמו שאני לא חושב שיש דבר כזה לוגיקה אלטרנטיבית, שאומרים תמיד אצל הרב הנזיר, כן? שהוא אומר שההיגיון העברי הוא שמעי, וההיגיון היווני הוא חזותי. ויש כאלה שחושבים שזה היגיון אלטרנטיבי. אנחנו לא מקבלים את ההיגיון היווני, אנחנו צריכים לחיות במיסטיקה ולא יודע מה, מעל הלוגיקה ומעל כל, לא יודע בדיוק אפילו מה המשמעות של המשפטים האלה. זה לא נכון. אין דבר כזה, לוגיקה יש רק אחת, אין שתי לוגיקות. לוגיקה היוונית מחייבת את כולם. אם משהו הוא נכון, אז סתירתו לא נכונה, ולהפך, אי אפשר לסתות מזה. יש עוד עקרונות נוספים, גם במישור של החשיבה, תקראו לזה לוגיקה או לא, לא משנה. יש עקרונות נוספים שהם כמובן מאפיינים גם את החשיבה היהודית, אבל זה לא לוגיקה אלטרנטיבית, אלא זה עקרונות נוספים שהם הולכים אל מעבר למה שמכתיבה הלוגיקה, כן? זה דיברנו בשנה שעברה בעצם ביתר הרחבה. אז לכן באופן כללי המושגים האוניברסליים נכונים גם לגבינו. לא חושב שיש דבר כזה מוסר יהודי, אין דבר כזה לוגיקה יהודית, ולדעתי גם אין דבר כזה מחשבת ישראל. אין דבר כזה, או פילוסופיה יהודית, לא שמחשבת ישראל. מחשבת ישראל יש. פילוסופיה יהודית, אין דבר כזה פילוסופיה יהודית, יש פילוסופיה. יש פילוסופיה נכונה ופילוסופיה לא נכונה. לא יודע מה זה פילוסופיה יהודית ולא יהודית. אם כאן צדק, אז מה אכפת לי שהוא גוי? ואם הוא לא צדק, אז שוב פעם אכפת לי שהוא גוי. אז גם אם הוא היה יהודי, לא הייתי מקבל. השאלה אם זה נכון או לא נכון, זה מה זה משנה אם זה יהודי או לא יהודי. המחשבת ישראל זה משהו אחר, כי זה לחשוב על נושאים שקשורים לתורה. שזה גויים לא חושבים על זה, כי זה לא עולמם. אז פשוט זה מוגדר על פי הנושאים, לא על פי גישתך לסוגיות מסוימות. גישתך לסוגיות מסוימות צריכה להיקבע לפי השאלה אם זה נכון או לא נכון, ולא לפי השאלה אם אתה יהודי או גוי. או שזה נכון או שזה לא נכון. מה זה שנה אם אתה יהודי או גוי? אז הרבה פעמים הניסיון, אגב, זה קשור מהותית לנושא הזה של הפרק. כי הרבה פעמים התחושה שצריכה להיות איזושהי אלטרנטיבה יהודית, היא איזושהי תחושה שבאה לבדל אותנו. להגדיר את הזהות שלנו באיזושהי צורה הרבה יותר חזקה. יש לנו לוגיקה אחרת, יש לנו מוסר אחר, יש לנו פילוסופיה אחרת. אז לא מסכים?
אני קודם כל לא ברור לי במה הפוך קורה למוסר. יש
סיפור לא, אז האתיקה אני לא יודע, מה אומרת האתיקה? מצות אתיקה, מה זה תיאוריות יש? לא, זה כבר גישות בתוך המוסר, זה שאלה אחרת.
וגם יש סדרות של מוסר, יש לפני משורת הדין ויש משורת הדין. יכול להיות הדוגמאות שהרב הביא, שהייאוש,
לא, בירוש זה יותר קל, כי אתה יכול להתנהג מוסרית, אין איסור להתנהג מוסרית, אבל יש מצבים שבהם יהיה איסור. בהם יהיה איסור להתנהג מוסרית, לא להרוג את המלך. פה זה קל, כי פה אתה יכול להגיד, אוקיי, משפטית זה שייך לי אחרי יירוש, אבל מוסרית אני בכל זאת מחזיר. בסדר, אז סמנטיקה, אז אתה מרוקן את ההבחנה מתוכן, אבל...
אז אני מקווה שיש ערכים יהודיים ויש ערכים שהם אוניברסליים, והם מגדילים את המוסר כערך.
זה ודאי נכון, אבל אז אתה מדבר על... זה לא שהערך היהודי הוא להרוג ילדים, והערך המוסרי הוא לא להרוג ילדים. ערך מוסרי גם אצל היהודים הוא לא להרוג ילדים. יש אצלנו לפעמים סיטואציות שמאלצות אותנו להרוג ילדים. בסדר, אז לכן אני אומר, אז זה סמנטיקה.
לא, אז הוא
מדיר,
אולי הוא לא מדבר על מוסר,
הוא
מדבר על ערכים.
אבל ודאי שהוא מדבר גם על המוסר, זה ברור מתוך כל דבר, בכל מקום. כשהוא מדבר על מוסר, הוא מתכוון למוסר במשמעות שלנו. הוא לא מתכוון לשמה בני מוסר אביך. שמה בני מוסר אביך זה משהו אחר. אבל הוא מתכוון למוסר, מוסר אותו מובן אתיקה. ואני יודע, זה בידוע שהרב קוק מזהה את הדברים. אצל הרב קוק לא יכול להיות שיש מצווה לא מוסרית. התפיסה שלו אין דבר כזה. כל מצווה היא מוסרית. לפעמים אנחנו לא יודעים את ההסבר, אבל כל מצווה היא מוסרית, זו התפיסה שלו, שאני לא בטוח שאני מקבל. אז, טוב, בכל אופן, זאת באמת הערה בסוגריים, כי הוא מדבר, זה רק הערה על הצירוף הזה של מוסר ורוחניות. אתה יכול להגיד שעם ישראל אחראי על הרוחניות, על הדתיות, על הלימודים האלוקיים, כל מיני דברים כאלה, שזה אני מבין. לגבי אחריות על המוסר, אני לא בטוח, אבל זה דיון אחר. אולי זה כן היה נכון בעבר. בעבר, אני חושב שכן. במידה רבה נכון שהמוסר שהיום נחשב כמוסר אוניברסלי כן בא מהתורה, ממקורות יהודיים. אני חושב שזה במובן הזה זה כן נכון. זה יכול להיות שבתיאור ההיסטורי.
הוא לא מתכוון למוסר אוניברסלי, הוא מתכוון למוסר שהוא כמו שאתה אמרת, מוסר שהוא כן שבו להרוג את המלכי זה כן מוסר.
לא, אצלו זה מוסרי באותו מובן לדעתי. ההבחנה הזאת לדעתי אצלו לא קיימת. במקומות אחרים
זה בקבלה. זה מוסר ומוסר, לא קרוי.
מוסר, זה מה שאתה מבין, כי נכון לעשות, מה זה...
סוציאליסט יש מוסר אחד, אבל...
לא, סוציאליסט והקפיטליסט מתווכחים איך לממש את המוסר.
כן, כל אחד יחשוב שיש מוסר אוניברסלי.
לא, זה דיברנו פעם, אולי אפילו אחת הפעמים הקודמות, אני לא זוכר כבר, שהרלטיביזם המוסרי הרבה פעמים מסתמך על זה שיש ויכוחים בין קבוצות שונות. עם האסקימוסים בשלג, הזכרתי את זה, אני חושב, אחת הפעמים הקודמות. שאצל האסקימוסים צריך להוציא את הזקנים לשלג למות, ואצלנו מטפלים בזקנים בבית או בבית אבות או לא בדיוק מה, לא מוציאים אותם למות, נכון? אז מה זה מוסר? כל אחד והעקרונות שלו. אני חושב שזה לא נכון. זה לא נכון בגלל להפך. זאת אומרת, העובדה שיש ויכוח מה נכון לעשות עם הזקנים אומר שיש על מה להתווכח. זאת אומרת, אם אנחנו לא מקבלים את קיומה של פלטפורמה משותפת של מוסר באותו מובן אצלי ואצל האסקימוסים, אז על מה אנחנו מתווכחים? אז הוא מתנהג על פי אני מתנהג על פי המוסר, הוא מתנהג על פי הפוסר, או על פי היקום פורקן, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, כן? או הוויכוח על מי הוא יהודי, כן? שאני אומר שיהודי זה בין לאם יהודיה או שהתגייר כהלכה. מישהו אחר אומר שיהודי זה מי שקורא את עמוס עוז, משלם מיסים ומשרת בצבא, או לא יודע בדיוק, משהו כזה. בסדר? אז אם באמת אנחנו פשוט מדברים על מושגים שונים, אין דבר כזה באמת יהודי. אז מה, זה סתם ויכוח על זכות השימוש במילה? יהודי. אני לא קונה את זה. יש פה ויכוח אמיתי. המושג יהודי הוא מושג אחד. אנחנו מדברים על אותו מושג.
אני חושב שהוא צודק.
מה?
לא, הוא מתפתח.
למה הוא מתפתח? הוא חושב שזה המוסרי. ואני חושב שמשהו אחר הוא המוסרי. אז זאת אומרת שהמושג מוסרי אצל שנינו הוא באותה משמעות. כי אחרת לא היה ויכוח.
כן, אולי ההכרעה מי הוא צודק.
לכן אני אומר שהמושג מוסר הוא כן אוניברסלי. איך לממש אותו? זאת אומרת, מה הוא מורה לי לעשות? המוסר, אז יש כל מיני ויכוחים. תועלתנות, סוציאליזם, קפיטליזם, יש המון ויכוחים. אבל, וגם הרבה פעמים, אגב, גם הוויכוחים ההם, אפשר לתרגם אותם, לפחות את חלקם. אפשר לתרגם לוויכוחים שהם בעצם ויכוחים על עובדות. הרבה פעמים. כי הרבה פעמים אתה שומע, נגיד, סוציאליסטים שמסבירים שבעצם לכולנו יהיה יותר טוב אם נהיה סוציאליסטים. וכנה להפך. קפיטליסטים שאומרים שלכולנו יהיה יותר טוב אם נהיה קפיטליסטים. הם לא, הרי במהות, הוויכוח בין קפיטליזם וסוציאליזם הוא ויכוח ערכי. כי נגיד שלכולם היה טוב והכל היה בסדר. מה האוטופיה שלך? האוטופיה של הקפיטליסט היא לא האוטופיה של הסוציאליסט. האוטופיה של הקפיטליסט היא שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. חופש. והאוטופיה של הסוציאליסט היא השוויון. זה לא אותו דבר. בסדר? עכשיו, אם אנחנו מעמידים את זה ככה, זה ויכוח ערכי. השאלה היא מה הערך החשוב בעיניך, החופש או השוויון. אבל הרבה פעמים בטיעונים שומעים שזה קפיטליזם מכשירי או סוציאליזם מכשירי, לא אמיתי. זאת אומרת, אני מראה לך, אם תשתמש בקפיטליזם גם יהיה יותר שוויון, או כל אחד יהיה יותר עשיר. לא רק אומר, אני בעד הערך שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
הוויכוח הוא על הערך, שפשוט הדרך שכולם יהיה טוב, אם כל אחד יתרום לפי
בדיוק. אבל מה זה טוב יכול להיות שהוא משותף לכולם? למרות שהוויכוח המהותי בין קפיטליזם וסוציאליזם הוא ויכוח בשאלה מה זה טוב. זה בשורש, התיאורטי. הוויכוח הוא האם הטוב זה השוויון או הטוב זה החופש. וזה משהו אחר לגמרי. אבל בפרקטיקה הרבה פעמים זה מתערבב. יש כל מיני טיעונים שמסבירים לך שמה פתאום זה תראה זאת מדינה סוציאליסטית והיא פורחת וכל מיני זה. זאת אומרת, גם אתה רוצה פריחה וגם אני רוצה פריחה.
זאת אומרת שהערך זה פריחה.
מה?
זאת אומרת שהערך
זה פריחה. בדיוק. יש לזה ערך משותף, יש לנו ויכוח מה הדרך להגיע אליו. זה לא באמת ויכוח בין סוציאליזם וקפיטליזם באמת. אבל אני אומר שהרבה מאוד מהוויכוחים, גם במקום שהם ישנם, הם לא באמת משתפים ויכוח ערכי. זה ויכוח טקטי, איך מגיעים לערך המשותף בצורה הכי טובה. לפעמים, אבל יש כמובן גם ויכוחים ערכיים. רק אני טוען שגם במקום שהוויכוח הוא ויכוח ערכי אמיתי, עדיין העובדה שאנחנו מתווכחים על הערך הזה, אם זה שוויון או חופש, אומרת שבכל זאת יש משהו משותף לשנינו, אחרת זה לא ויכוח. אתה פועל בשביל שוויון, אני פועל בשביל חופש, הכל בסדר, על מה אנחנו מתווכחים? הוויכוח הוא בשאלה היא למה צריך לפעול. צריך מבחינה מוסרית. זאת אומרת שהמושג מוסר משמש את שנינו באותה משמעות. אחרת אין טעם להתווכח. אתה אומר אבל שהמימוש שלו הוא על ידי חתירה לחופש, ואני אומר על ידי חתירה לשוויון. אבל עדיין אנחנו מנסים לממש את אותה אידאה, את אותו רעיון. ולכן יש משהו במוסר שהוא כן אוניברסלי בכל מקרה. גם אם אני אומר שהערכים עצמם או המימושים בפועל של המוסר יכולים להיות שונים בין חברות שונות או בין תפיסות שונות וכו'. אז משהו אוניברסלי יש במוסר. זאת אומרת, כשיש ויכוחים, כשאני מגנה מישהו, אז אני מגנה אותו פירושו של דבר שאני מניח שהוא פועל לא נכון מוסרית. לא שהוא עושה משהו אחר בכלל ולא פועל בכלל בתחום המוסר. בסדר?
דרך זה אפשר להוכיח שיש מושג של צדק, מושג של טוב, מושג של...
כן, כל המושגים האוניברסליים שעליהם יש ויכוח, לדעתי, בניגוד למה שתמיד טוענים הרלטיביסטים, לדעתי הוויכוח הוא זה שמוכיח שהמושג הזה יש לו תוכן ממשי.
אחרת אין
למה להתווכח. הם תמיד טוענים שבגלל שיש ויכוח, אז הוא אומר, אז מה, כל אחד והמוסר שלו, כל אחד והצדק שלו, כל אחד והיהודי שלו, מה זה כל הוויכוחים האלה? זה סתם מילים. אני אומר שזה לא נכון. זה שיש ויכוח, זה אומר שיש פה איזשהו מושג שעליו אנחנו מתווכחים. עכשיו השאלה איך, איך, איך מכריעים, איך אני מצליח לשכנע אחד את השני. בסדר, זה צריך לחשוב. אבל עצם קיומו של הוויכוח, בשני הצדדים מסכימים שיש פה ויכוח. אז אם יש ויכוח, זה אומר שיש פה פלטפורמה משותפת שהרי המתחיל.
התחלנו את הדיון בזה שאמרנו שיש מוסר אחד, נכון או לא נכון. וכשאתה אומר יש מוסר אחד, אתה אומר יש אמת. אתה יוצא מנקודה של...
אמת מוסרית.
כן, אמת מוסרית אחת. ואני אומר, מה זה חשוב שיש מוסר, שכולם מסכים שיש מוסר? זה לא חשוב. כולם מסכימים שיש איזושהי אמת מידה של מוסר, ואם מתווכחים על איך מיישמים את המוסר, מה האפליקציה. זה מה שחשוב בסוף. איך מיישמים, מה
האפליקציה. ברור, אבל ברגע שאתה...
לא, רגע, אז הנחת מוצא שהתחלנו לפני רבע שעה את הדיון ממנה, שבה יצאנו מנקודת הנחה שיש מוסר אחד משותף לכולם, או לא חילקנו...
לא, לא אמרתי מוסר אחד משותף
לכולם. לא חילקנו בין מוסר יהודי לבין מוסר אוניברסלי. אני אומר, בסוף תחלק בין עוד 70 אומות עולם של 70 מוסרים
שלו. לא, ברור, אבל ברגע שיש מוסר משותף, אז זה אומר שאני יכול להתווכח איתך ולשכנע אותך. או שאתה תשכנע אותי.
מה זה רק לי? אז יש מוסר, אנחנו מסכימים כולנו שיש אמיתה שקוראו למוסר. אני מסכים. Ground base. אבל מכאן מעלה זה לא מעניין אותי.
לא, זה מעניין מאוד.
מעניין אותי מה...
לא, זה מסביר לך שוב למה זה כן מעניין. זה מעניין בגלל שאם לא הייתה הפלטפורמה המשותפת הזאת, אז לא הייתה מוויכוחים אי אפשר לשכנע אף אחד. אני עושה את זה, ואתה עושה את זה, אין לנו שום בסיס לשיח. אבל אם אנחנו שנינו מסכימים שישנה אידאה משותפת שנקראת מוסר, יש לנו רק ויכוח, האם להוציא את הזקנים לשלג או להשאיר אותם בבית. אני עכשיו מנהל איתך את הוויכוח. אני רוצה לשכנע אותך שלא תוציא את הזקן לשלג, או שאני אצליח או שלא, אני לא יודע.
העובדה היא... אם בוא את המוסר שלך עם שונות משלי, אז לעולם לא מסכים.
לא, 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 זאת הנחה שאני לא מסכים לה. זה בדיוק הנקודה. אבל בשביל זה צריך, זה דיון בפני עצמו. אז זה בספרים כתבתי. אני לא מסכים להנחה הזאת. זאת אומרת, הטענה היא שלא כל דבר שנכנס להגדרות אנליטיות, לא רק דברים שנכנסים להגדרות אנליטיות אפשר להתווכח עליהם. זאת אומרת, אפשר לנסות לשכנע מישהו גם לא באמצעים לוגיים, אלא באמצעים רטוריים, למשל. בסדר? ואז, תקחו דוגמה. שגם על זה דיברתי פעם. ויש איזושהי תופעה מאוד, למרות כל הפלואליזם המוסרי, יש איזושהי תופעה שבסך הכל נדמה לי שהאידאות בעולם הולכות כן לכיוון אחד. למרות כל הריבוי והוויכוחים והגיוונים והשינויים והכל. וכשנפגש מערבי עם אפריקאי, המערבי ינצח. תמיד. לא מדבר על ינצח עם התותחים, כוון ינצח תרבותית. התרבות המערב תשתלט על התרבות האפריקאית ולא להפך. למה לא? כי גם האפריקאים מבינים שהמערב יותר נכון. סליחה על האמירה לא פוליטיקלי קורקטית. הם מבינים את זה. אז אתה תגיד, מה זאת אומרת? יש להם עמות מידה אחרות, ביניהם המחשפים וריקודים סביב האש, זה הכי חשוב. מה אכפת להם אם בסוף כולם מתים ולא מתקדמים ולא יודע מה? כל מיני... עובדה, בסופו של דבר אתה מצליח לגייר אותם, להמיר, לנצר הרבה פעמים, לא לגייר. להמיר את תפיסות המוסר שלהם לכיוון ה... איכשהו עובדה שעמות המידה המערביות, לפחות בשיח, לא שאני אומר שהעולם מפסיק לרצוח. אבל גם המערב לא מפסיק לרצוח, לא משנה, אבל הטענה היא שבשיח כן אנשים מסכימים שאלה הערכים הנכונים. גם אלה שבהתחלה לא הסכימו לזה. לכן אני חושב שזה יותר מאשר סתם פלטפורמה תיאורטית שאין לאף אחד גישה אליה, והוויכוחים יישארו לנצח. לא. הפלטפורמה הזאת גם בסופו של דבר באה לידי ביטוי מעשי אחיד, או יותר אחיד. כמובן, יש עדיין מקום להרבה ויכוחים, אבל זה לא נכון שהעולם הוא וקום. זאת אומרת, אני לא מסכים לזה. טוב, עוד הערה אחת בפסקה של מובן הדבר, כן, מה שהוא כותב בפסקה האחרונה שקראנו, יש שם שתי הערות שמעניינות גם כן לדיון. כתוב, למה עם ישראל מיוחד לחלק הרוחני והמוסרי וכו'? מצד הכשר רוחם הנעלה לדברים הנשגבים ביותר. מה זה הכשר רוחם? נראה שזו תפיסה של סגולה, נכון? גם כן ויכוח גדול. השאלה אם יש אצל היהודים משהו שהוא במהות שונה מאשר אצל גויים, או שזה תהליכים של תרבות נרכשת. אז כתוצאה מההיסטוריה שלנו, מתורה שקיבלנו, לא משנה, אבל זה דברים שפעלו עלינו וכך זה נוצר או שלא. אברהם אבינו נבחר בגלל שהקדוש ברוך הוא ראה, הוא יצא אותו, לא רק ראה, שיש לו איזושהי תכונות או איזשהן תכונות מסוימות שהוא גם מעביר לבניו, כי אשר ידעתיו למען אשר יצווה את ביתו אחריו.
גלגול השלישי ומשם זה עובר על המדים שלנו.
מה?
ואם זה קרה...
לא אמרתי זה משנה, אמרתי שיש לזה ויכוח. אם זה משנה או לא, אני באמת לא בטוח עד כמה זה משנה. ויש לזה ויכוח גדול. היה לפני כמה שנים, היה מאמר של נבון, איך קוראים לו? חיים נבון. היה מאמר על זה שבספר בראשית בעצם נראה שזה ממש לא תפיסה של סגולה, מה שהתרגלנו בעקבות הכוזרי, זה ממש לא תפיסה של סגולה, בסופו של דבר נבחר, מי שנבחר לפי מעשיו, או לפי, למשל, לפי פרמטרים כאלה ואחרים, אין פה איזושהי תפיסה של סגולה. עכשיו, הייתה התקוממות עצומה נגד המאמר הזה, אני זוכר עוד כל מיני אנשים דיברו על זה, מה זאת אומרת, זה סגולה, הכוזרי, שאומר שיש חי, דומם, צומח, חי, מדבר ויהודי. כן, יש איזשהו סוג אחר, זה לא תרבות שונה, זה לא משהו נרכש, זה משהו אחר, זה סוג אחר של יצור. בסדר? והטענה שלו הייתה, שאני נוטה מאוד להזדהות איתה, שלא. זה לא נכון. אז מה זה כן? אני לא אומר שאין הבדל. ודאי שיש הבדל, יש הבדל בתכונות, יש הבדל בתרבות, יש הבדל בערכים, יש הבדל בהמון דברים. אבל ההבדל הזה לא בהכרח נובע מזה שאני יצור שונה מכל אדם אחר. תן לי סגולה, אתם תהיו מיוחדים לי ותיישמו את מה שאני דורש מכם. וזה ציווי, זה לא דיאגנוזה.
כן.
תן לי סגולה גם...
למה היא מתכוונת שונה מהדיון שלנו?
אין לך ברור. ותן זה ביטוי של ציווי, זה לא ביטוי של דיאגנוזה.
אתם אומרים שסמנטית, הכוונה שמה, סגולה לתן מיוחד, להבדיל, וכשאנחנו רואים סגולה לאיזשהו משהו שונה.
כן, לא, זאת מיוחדות וזאת מיוחדות, אבל כשיש לך, לא, אבל והייתם לי, אם באמת מדובר על מיוחדות שאני נולדתי, אז מה זה והייתם לי? מה זה הציווי? אנחנו כבר כאלה, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו כאלה. להפך, הציווי עצמו מוכיח שאני צודק. הטענה היא שזה, שזאת משימה, זה לא תכונה. יש משימה להיות מיוחד או להיות...
תממשו את מי שאתם.
אפשר, אולי אפשר בדוחק להגיד את זה, אבל אני חושב שהתפיסה יותר פשוטה היא שזה לא נכון. יש לכם תפקיד, הטלתי עליכם תפקיד. התפקיד הזה כמובן גם ההיסטוריה, גם האבות שלכם, הכל גם מכשיר אתכם קצת לזה, זה נכון. זה לא משתם סוג אחר של יצור, כמו ההבדל בין אדם לבין חיה. כן, בדיוק, אתה תהיה יותר צדיק, אתה תהיה נסע של רעיונות, תהיה חשוב לך מוסר, אתה תנסה לתקן את העולם, אתה תעבוד את השם, ברור שבסופו של דבר זה גם יוצר אופי. זה גם משפיע על הגנטיקה הרוחנית שלנו, אבל זה נרכש, זה לא חייב להיות מולד. במדרשי חז"ל, יש מדרשי חז"ל רבים, בעיקר ביחס ליעקב ועשיו. שביחס ליעקב ועשיו כתוב שאם רומי וירושלים, אם ירדה זו, עלתה זו, הם אף פעם לא יהיו ביחד. אבל אף פעם לא כתוב מי יעלה ומי ירד. שהנביא נולד נביא.
אבל אידיאל של הרמב"ם זה כולנו נלמד עד שנהיה נביא.
יש אנשים שהם מוכשרים
לזה. תורמי שהכוח השכלי והכוח
הבדוק. בדרך כלל התפיסה, צריך לראות את זה, לא עשיתי איזה מחקר מכיר, בדרך כלל התפיסה היא שהרמב"ם חולק על הכוזרי. הוא השיטה הלא סגולית. כן, אז בסופו של דבר זה לא באמת הבדל מהותי, כי עובדה שזה גם נרכש. טוב, לא יודע, צריך לראות את ה... לא עשיתי פה סקירה.
הוא אומר שזה נרכש לגמרי, הוא אומר שמתוך השלושה דברים שצריכים להיות שכל, מידות וכוח מדמה, מדמה הוא גנטי, הוא תורשתי. אבל הוא יכול להיוולד לכל אחד מאומות העולם, אתה יכול להיוולד בכוח מדמה או לא? כוח יצירתי, כוח מדמה.
אני רק אומר שיש דוגמה של אדם שיש לו יותר...
כן, אבל זאת אמירה שבאמת אין בה הרבה חידוש, כי ברור שיש בני אדם עם איזשהם תכון. אני מניח שאיינשטיין נולד יותר חכם מרוב האנשים האחרים. זה לא הכל נרכש. זה ברור. האנשים נולדים עם תכונות מיוחדות. השאלה, האם יש משהו בגזע היהודי או בעם היהודי מעצם היותו כזה שהוא שונה במהותו עד כדי הבחנה כמו בין גוי לבין חיה, או חיה וצומח, או דומם, או משהו כזה. טוב, עוד פעם, אני באמת לא חושב שזה משנה. מה זה משנה? גזענות היום מעורר המון אנטגוניזם. אני חושב שזה סתם, זה ממש לא מעניין. יהיה כך, יהיה אחר. המשימות הן ברורות. זה שמוטלת עלינו מסוימת זה ברור. אם אנחנו שונים או לא שונים, מה זה משנה? דיון תיאורטי שאין לו הרבה חשיבות. אבל פה רואים מצד הכשר רוחמה נעלה לדברים הנשגבים יותר, קצת נראה שיש להם איזשהו הכשר מראש. הרב קוק הוא ודאי בתפיסה סגולית. זה לא מפתיע לגלות את זה פה. תראו את ההמשך. ומצד חלקם בהיסטוריה הכללית שהיא חזקתם העתיקה להאיר העולם באור דעת השם. זה כבר נרכש. לאור ההיסטוריה שעברנו ומה שעשינו והמשימות שקיבלנו, פתאום יש משהו שהוא נרכש. כתוצאה מזה עוד פעם יש לנו איזשהן תכונות מיוחדות.
זה
אימוש
הפוטנציאל.
בסדר.
פעם
שאתה מדבר
על זה.
אוקיי.
חלק הראשון מדבר על הקשר לתורה והחלק השני מצדיק את זה שנפיץ את זה.
אני לא בטוח, למה? לא יודע, אני לא רואה את זה פה. אני רואה פה פשוט שתי סיבות שמחמתן אנחנו מיוחדים ומסוגלים לעשות את ההשפעה הזאת. אחת היא מולדת, והשנייה היא מובנית. אם נחזור עוד פעם לקהילות המדומיינות, או הלאומיות המדומיינת, אז גם פה יש שני אספקטים, בקיצור. יש אספקט מהותי, שאנחנו קהילה במובן אמיתי, יש משהו שמייחד אותנו, זה הסגולה במובן הרגיל המקובל היום, ויש גם את העניין, מה שקוראים מדומיין. זה לא מדומיין באמת, אבל זה מה שנקרא בדרך כלל מדומיין. משהו שהוא בסך הכל נרכש לאורך ההיסטוריה, לפי הפעילויות שאותן עשינו. ולפי מצב השתלמות האדם, הוא חיזיון מוכרח שבהיות רוח האדם עולה למעלה, יחשב אצלו המעולה שבקניינים, הקניינים היותר נשגבים שהם דעת האלוקים, וכל הלימודים שנמשכים מזה. כאשר עינינו רואות גם היום, שבכל אומה מתוקנת כראוי בהליכותיה ומידותיה, תמהר ההכרה לבוא, שהדרישה בעמקי הדעת של האלוקות, היא יתרון הרוח הגדול שבחוכמת האדם. גם פה אני לא יודע, עוד פעם, אולי בזמנו זה היה יותר ברור, אני לא בטוח עד כמה זה באמת עומד במבחן גם היום. אז הטענה היא שבהיות רוח האדם עולה למעלה, אז ככל שאנשים יותר מעולים, אז ברור להם לגמרי שהעיסוק באלוקות הוא העיסוק העליון ביותר. אם זאת הגדרה, אז אין לי מה להגיד. שכל מי שברור לו שהעיסוק באלוקות הוא העיסוק החשוב ביותר, הוא ממילא מוגדר כמעולה יותר. בסדר, אבל אז המשפט הוא רק מתוכן. אם אני הייתי צריך לאפיין מסביבי את האנשים הטובים יותר, האם באמת יש איזה איזושהי קורלציה עם תפיסה שהעיסוק באלוקות הוא העיסוק החשוב ביותר? אני לא בטוח שזה, שהקורלציה הזאת עומדת ב... כן, יש הרבה ביקורות, כן, על הרציחות על רקע דתי וכולי, שאני לא מקבל אותם אגב. רציחות עלו על רקעים חילוניים, אולי בצורה עוד הרבה יותר קשה מאשר על רקע דתי. אבל היו שני הרקעים. אני לא חושב שיש פה איזושהי קורלציה ברורה שאני יכול לראות שכל מקום שבו יש חברה או אדם שמתנהג טוב יותר, ברור שהוא גם יבין שעיסוק באלוקות הוא העיסוק היותר מעולה. בזמנו של הרב קוק, צריך לזכור, בזמנו של הרב קוק נדמה לי, עוד פעם, זה נכתב גם מוקדם, אז אני עוד אפילו לפני הקומוניזם, אני חושב. אז בתקופת הקומוניזם אני יכול לראות איזושהי אמירה כזאת. אתה רואה איזשהו מקום שמתנהל בצורה מאוד מרושעת, ובאמת גם אין בו אלוקות. כן, ההתנגדות לאלוקות. ואז אולי בן אדם יכול לגבש לעצמו תחושה כזאת שכאילו, מקום, אם אין אלוקים במקום הזה והרגוני, כמו שאומרים בעלי המוסר. אבל אני לא יודע, היום אני לא בטוח שאני רואה את הקורלציה הזאת. יש הרבה, מישהו פעם אמר לי, יכול להיות שזאת תוצאה כבר של העבודה. זאת אחרי ש... הרי בסופו של דבר, כל המשימה פה, זה כמו שהוא יגיד עכשיו עוד רגע, המשימה פה זה שעם ישראל ישפיע על הסביבה. שעם ישראל משפיע על הסביבה, זאת אומרת, הוא מוציא את המוסר החוצה, את התיקון, את החשיבות של האלוקות, הכל טוב. אחרי שהוא מצליח להשפיע את זה החוצה, אז בטח שהוא לא יהיה מיוחד. כי זה ההצלחה שלו. ההצלחה שלו זה לסכם גם את כל השאר, כמו שאומרים היום. היום כבר הרבה מהגויים כבר יודעים קרוא וכתוב, מקבלים פרסי נובל, זה כבר לא האחוזים שהיו פעם, לפחות היחס בין יהודים לבין גויים. זה לא אומר ש... מה זה אומר? זה בעצם אומר ש... שלא היינו מיוחדים? אולי שלא היינו מיוחדים ברמה הסגולית, אני לא יודע. אבל זה ודאי אומר שהשפענו והצלחנו. זאת אומרת, כן, בדיוק, זאת אומרת... הצלחנו בסופו של דבר להפיץ את מה שהיינו צריכים להפיץ, וההצלחה היא באמת למחוק את הפער, או לצמצם את הפער. אז זה שעכשיו הפער מצומצם זה לא אומר. רק אני אומר שכשהרב קוק אומר, כאשר עינינו רואות גם היום, הוא מדבר על המאה ה-20. ובמאה ה-20 להגיד את זה, טוב, לא יודע, זה... טוב, בכל אופן, על כן, אני עובר לעמוד למזיין, על כן, בסדרי החיים הלאומיים ראוי שתמצא כל אומה אמיתת יסודה, ואותו החלק של נצחיות קיומה עומד על זה. ובזה מובן כי אפשר לשום אומה שבעולם שיהיה דתה ויחוסה לעבודת אלוקים הצד הלאומי שבה. כי אין עתידות לאומיותה באה כלל מצד עבודת האלוקים שלה. כי זה החלק עתיד הוא להתפתח אצלה על פי השאלתה מהאומה המיוחדת לזה שהיא האומה הישראלית. ויסוד קיומה תלוי רק בחלקים המיוחדים לצביונה, שעוד לא נתברר יפה לכל אומה ואומה הכשרה הפרטי. כן, ומה היא מיוחדת? מה התרומה שהיא צריכה לתרום לכלל? שהבירור הזה עצמו הוא צעד אחד להעמדת השלום, שכיוון שתרגיש כל אומה את אמיתת הכשרה המיוחד, תבין מיד במה היא צריכה להשתלם מחמדת שאר העמים, ואז יבואו כולם להיות מתאגדים בתור אחים בני משפחה אחת, המחלקים ביניהם חלוקת עבודת הבית להרבות עושרו וברכתו. כן, הוא אמור להיות, אני משער, לפחות לפי הרב קוק טוען. ובעצם הטענה היא שיש פה איזשהו תהליך ש... תהליך ערכי שבא לידי ביטוי גם במובן הפוליטי. זאת אומרת, הטענה היא שאצל עם ישראל ייחודו הלאומי מוגדר מראש. הוא לא אמור לברר לעצמו את ייחודו הלאומי, למצוא במה הוא מיוחד, ואז לגבש לעצמו את תעודת לאומיותו, מה שהוא קורא כאן. אלא אצל עם ישראל זה מוכתב מראש. ולכן אצל עם ישראל כבר הזהות הלאומית היא לא מדומיינת כבר מעכשיו. ואצל האחרים זה עוד נראה כמו איזושהי זהות מדומיינת. ואז לאט לאט הם יצליחו לכונן את זה, ועוד פעם, אני לא לגמרי בטוח, האם לכונן את זה פירושו להשלים את הדמיון כך שעכשיו הם כבר יהיו מסודרים, הם ירגישו בטוחים בעצמם למרות שזה מדומיין, או שהם פתאום יגלו שזה לא היה מדומיין. שעד אז היה משהו פיקטיבי, אבל פתאום כשהם מגלים שיש להם באמת איזושהי תכונה מיוחדת, אז זה כבר לא משהו מדומיין. אז הם מגלים פתאום תכונה מהותית שלהם, ולא רק משהו שהוא הובנה תרבותית לאורך ההיסטוריה.
יש צד שני שהרב קוק לא אומר כאן, אבל הוא אומר אולי בתקופות מאוחרות יותר, במקומות אחרים. כאן הוא מדבר רק שכולם יקחו מעם ישראל את הנקודה של המוסר. הרב קוק בהרבה מקומות מביא מה הנקודה של כל עם, וכמו שהוא כותב פה שזה היסוד של העתיד שלהם והקיום שלהם, והוא אומר ברגע שהסתיים התפקיד ההיסטורי העם הזה נעלם, הוא רק הביא לנו את מה ש... את מה שהוא נועד להביא לעולם. והרב קוק אומר שבכל עם יש איזה נקודת אמת, ואומר שעם ישראל צריך ללכת את כל הנקודות, לא רק שעם ישראל נותן, עם ישראל התפקיד שלו זה להיות עם נצחי בניגוד לכל העמים שנגמרים, ולקחת נקודות האמת של כולם לאסוף, וכאילו התורה בעצם זה להכיל ולאסוף את כל נקודות האמת.
בפרק הבא הוא קצת מדבר על העניין הזה, אז אולי נשאיר את זה לפרק הבא, אבל זאת הטענה שבעצם לכן בשלב הזה כל עם הוא איזשהו סוג שהוא קצת פיקטיבי באמת, כי הוא עוד לא מוגדר עד הסוף. בסופו של דבר, עוד פעם, אני לא יודע האם אנחנו אמורים להגיע למצב שהעם הזה כבר יבין שהוא לא פיקטיבי, או שבסופו של דבר באמת העסק ימחק. הם יהיו כולם אחים בני משפחה אחת, ובאמת הפיקציה תיעלם. וזה באמת פיקציה. זה באמת פיקציה. זה לא רק תפיסה זמנית של פיקציה. יש, כשהוא מדבר על השלום פה, זה באמת מושג של שלום שהוא אולי נגמור לקרוא. רק לישראל הובררה תעודתם, מפני שכבר הוטלה עליהם החובה לעסוק בעבודתם להיות לאור גויים על פי סדרי ההיסטוריה. גם קודם בו זמן המאושר, אחרית הימים, ששם כל עם כבר ידע את תפקידו, אנחנו כבר יודעים את זה מראש, לא צריך להגיע לזמן ההוא. על כן לאומיותן של ישראל קשורה בהכרח בתורת השם אשר איתנו. ובאשר עסק התורה ועבודת הדורות כולם הוא יסוד מוסד להרבות חוכמת התורה לעת תמלא הארץ דעה את השם, על כן ההתרגלות לשמירת התורה והחינוך להוקיר את האמונה והמצוות כולם בפועל, כדי שתצא אל הפועל הסגולה שבנו להיות מוכשרים לעבודת הרוח היותר גדולה עבור כל העמים כולם, ומצרכינו הלאומיים המוכרחים בטבע מציאותינו. על כן חתומה היא תורתנו הקדושה כולה בתחום הלאומיות ומוגנתת ביותר על ידי תורה שבעל פה. אז זה בפרק הבא עוד יוחד יותר. אני רק רוצה עוד להעיר כמה הערות פה על, על, על הקטע המסיים. הרב קוק בעצם חזונו הוא איזשהו סוג של שלום עולמי, אבל יש ניואנס שהוא מאוד מאוד חשוב וגם אקטואלי לימינו, שתי וריאציות איך להבין את המושג הזה של השלום. את אפשר להבין, יש, אני לא זוכר איך זה של הרב קוק, אני חושב שלא, כבר חיפשתי, הגמרא בברכות בדף נ"ו אומרת ששלושה שלומות הם שלום של, יונה, של ציפור, של קדרה ושל נהר. ופעם, אני לא זוכר כבר בשם מי ראיתי את זה, שזה שלושה מודלים של המושג שלום. שלום של קדרה, הקדרה עושה שלום בין התבשיל שבתוכה לבין האש שבחוץ. איך היא עושה את השלום? פשוט חוצצת ביניהם. נכון? כזה שהם לא יחלו אחד את השני, כי אם הם יהיו אחד...
גבולות טובים עושים שכנים טובים.
או שהיא תשרוף אותו, אבל הם לא יוכלו להפיק את התועלת אחד מן השני, היא חוצצת ביניהם. בסדר? יש שלום של ציפור, שכשרואים מלמעלה, אז הכל נראה אותו דבר. זה בעצם נראה דבר אחד. לא משנה, יש שם איזה וורשן, אפילו לא זוכר את כל הפרטים שלו. אבל לענייננו, יש בעצם שתי תפיסות של מושג שלום, והיום הן מאוד חזקות, והן מנסרות בעולם בצורה מאוד חזקה. והטענה היא שיכול להיות שלום שבא כתוצאה מביטור על קנאי מידה. פוסט-מודרניות, מה שנקרא בשפה של ימינו. זאת אומרת, ברגע שאתה מוותר על קנה המידה, מי יותר טוב מהשני, מי יותר מוסרי מהשני, מי יותר צודק מהשני, כולם צודקים באותה מידה, כל אחד לשיטתו, כל אחד והנרטיב שלו, ישרור שלום עולמי. הכל יהיה בסדר, כי אף אחד לא יריב, אף אחד לא יתווכח, הכל יהיה נהדר. בדרך כלל שרבים, רבים על המושגים של צודק וטועה, מוסרי ולא מוסרי, דתי ולא דתי. אם תוותר על כל המושגים האלה ותן לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, אז לא תהיה למלחמות וישרור השלום הנצחי. זה הרעיון של הפוסט-מודרניות, שזה שלום שבעצם אולי מאפשר היפרדות, אבל הוא יוצר היפרדות לא קונסטרוקטיבית. אבל זאת היפרדות שכל אחד חי בתוך הנרטיב שלו, ואין שיח בין בועה לבועה. כל אחד בהנחות היסוד שלו, אין מקום לשיח. זה לא... ואז יהיה שלום נהדר, כי אף אחד לא...
זה בשלום של ציפור? בגלל שמלמעלה רואים את זה...
אני חושב שזה הכוונה, אני כבר לא זוכר את הפרטים שם, רק הזכרתי את זה, אבל... בדיוק. זאת אומרת, כל אותו דבר, הציפור מלמעלה רואה את כולם באותה צורה, מה זה מעניין? זה ולכן אין על מה לריב, לכן לא יריבו. זה שלום, שלום נהדר. יש בתפיסה הפוסט-מודרנית הזאת, זה גם כל עם, כל קולקטיב, כל יחידה, כל אדם בעצם מודע לעצמו שאין לו קנה מידה, לא רק לגבי אחרים. גם מה שאני מאמין בו הוא לא באמת, אלא בסדר, ככה אני רגיל לחיות, ככה אני חי, זה הכל. לא בגלל שזה באמת אמיתי או לא אמיתי, בסדר? זה החזון הפוסט-מודרני של השלום העולמי. החזון הזה די נכשל בדרך כלל, והחזון השני של השלום הוא חזון שבו כל אחד בדיוק יודע שהוא צודק ושהאחר טועה, או צודק בבית אחר אולי, לא משנה, אבל יש אמיתות וכל אחד מתווכח על שלו, אבל אתה מצליח ליצור איזושהי הרמוניה בין השונויות האלה. לא מבטא על מושג השונויות. כשמדברים על רב תרבותיות למשל, אז הרבה פעמים מאוד מאוד פופולרי היום. אבל הרבה פעמים לא מגדירים לאיזה משני המודלים מתכוונים. רב תרבותיות פירושה, אתה תבשל את האוכל המרוקאי, אני אבשל את האוכל הפולני, ואולי נאכל אצל השני ואולי לא, אבל מה זה משנה, מה יש להריב על איזה אוכל מבשלים? בסדר? והרב תרבותיות במובן שהרב קוק מדבר עליו, זאת איזושהי רב תרבותיות שאומרת, אתה טוב בבישולים, אז אתה תבשל. אני טוב ב, לא יודע מה, בכדורגל, אז אני אשחק כדורגל. בסופו של דבר, העולם יצא שלם יותר, לא בגלל שאין עדיפות לבישול על כדורגל או להפך. יש. אני בכדורגל חלש ובבישול אני חזק. בסדר? ולהפך. אז ככה העולם יצא יותר שלם. כי כל אחד באמת יילחם על שלו, יגיד שהוא צודק והאחר טועה, אבל הוא יבין שלכל אחד יש איזושהי תרומה למכלול, שזה לפעמים נורא דומה. שני המושגי רב תרבותיות ומושגי שלום מלשון שלמות, מלשון הרמוניה, זה נקרא, זה השלום שעליו הוא מדבר כאן. שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא שלום, בגלל שבעצם הוא הופך כמו אחד העם, דיברנו על מלך, שהוא אחד העם, הקדוש ברוך הוא בעצם מלך העולם, הוא הופך את כל העולם לאיזושהי יחידה אחת, ולכן שמו בעצם נקרא שלום. ויש פה באמת, אני חוזר חזרה לעניין הזה של קהילות מדומיינות ולא מדומיינות, כי גם המושג הזה של קהילות מדומיינות יש לו את אותה מטרה. ולכן אני חושב שהסיום הזה הוא סיום שמאוד מאוד קשור גם למהלך הפרק. כי גם החזון הזה של קהילות מדומיינות הרי נועד לאותה מטרה. מה אתם רבים? אתם בסך הכל עשיתם הבניה תרבותית כזאת, אתם עשו הבניה תרבותית אחרת, אנחנו כולנו אותו דבר. אין באמת עם כזה ועם אחר, אין על מה לריב, לאף אחד אין זכויות על שום דבר, אין חובות על שום דבר, הכל בסדר, אין בעיה. זה השלום של ציפור, כן? זה בעצם, בוא ניצור עולם פוסט-מודרני שאין קנה מידה, אין הגדרות, הלאומיות בעצם זה פיקציה, והכל בסדר, אז מי יריב? אנחנו תמיד רבים על זכויות לאומיות, אם אין לאומים, אז לא רבים, הכל בסדר, בסדר? אז הקהילה מדומיינת גם היא חלק מאותו תהליך של שלום מהטיפוס ההוא. וכן, שלמה זנד, כשהוא כותב שמי המציא את העם היהודי, מה הוא בעצם מנסה לעשות? באותו ויכוח שיש, שפה הוא הכי קיצוני אולי, כי זה ויכוח בין זהות שהיא באמת מדומיינת לכל הדעות, חוץ מה של כמה עוזי הזיות, וזהות שהיא כנראה לא, לפחות הכי קרוב ללא מדומיינת שיש, כן? איך אתה יכול בכל זאת להראות שכולם, אף אחד לא צודק ולא טועה ותפסיקו לריב, אם אנחנו נרוקן מתוכן גם את הזהות הלא מדומיינת? ואז הכל יהיה בסדר, אם גם אנחנו המצאה וגם הם המצאה, אז אף אחד אין זכויות ואנחנו לא נריב והכל יהיה בסדר, הכל יהיה נהדר. זה לא כך עובד, כי זה לא משכנע את אף אחד מהצדדים, אבל זה החזון. והרב קוק טוען שצריך להיות חזון אחר, לא לוותר על הזהות שלי, לא לוותר על זה שהקהילה היא קהילה, הזהות היא מדומיינת. כל אחד יש לו את הזהות שלו, כל אחד יש לו את המטרה שלו ואת המצר שלו, הוא צריך גם להילחם עליו, אבל כשאתה נלחם עליו בסופו של דבר אתה יודע שכל אחד נלחם כדי למסור את התרומה שיש לו למכלול. בסדר? זה סוג אחר של שלום. זה שלום יותר בעייתי, יותר קשה להשיג אותו, לכאורה יותר קשה להשיג אותו. כי בסופו של דבר זה דורש ממך כן להילחם על שלך. אז אתה יכול גם להילחם על שלך, אבל גם להבין שלשני יש מקום. הרבה פעמים בוויכוחים בין רבנים או בין סיעות דתיות שונות, הרבה פעמים רואים את זה. כל אחד בטוח שהוא האמת האלוקית הבלעדית וכל האחרים מדברים שטויות. אז מבחינת הרב קוק זה נכון, זה מה שצריך לעשות. רק בסדר שני אתה צריך להבין שבסדר, אבל גם הוא יש לו איזשהו תפקיד. אתה תמשיך להילחם על שלך, כי אם אתה תהיה פוסט מודרני רופס שאומר שאף אחד לא צודק, אתה לא תקדם כלום, לא תיוותר לא חסידות ולא מתנגדות, שום דבר, זה לא ישווה כלום, ושום דבר למות למענו, כמו שאומר השיר. אז כל אחד כן צריך להילחם על שלו. אז זה מתח מאוד עדין בין המוכנות לראות אותי כצודק, כנושא משהו אמיתי, מהותי, לא רק פיקטיבי, מדומיין, ובו זמנית להבין שגם השני הוא כזה. זה לא אומר שאני לא אלחם נגדו, זה לא אומר שאני לא אגיד שאני צודק ושהוא טועה, ואם צריך אז אני גם אלחם, אבל אני בסדר שני, אני מודע לזה שגם הוא נושא איתו משהו, וזה סוג אחר של שלום. זה השלום של גדירה, שצריך לעשות איזושהי חציצה בין האש לבין התבשיל. ואז מה קורה? אז האש מחממת את התבשיל, התבשיל יכול לנוק מהתועלות שהאש נותנת, דווקא בעקבות החציצה הזאת, דווקא בעקבות זה שיש קנאי מידה, שאני פה ואתה שם, לא שאנחנו כולנו אותו דבר. לכן נדמה לי שבסופו של דבר החזון שלו הוא שתהיינה קהילות לא מדומיינות. זאת אומרת, הוא לא מסכים עם בנדיקט אנדרסון.
מה היה
שלום השלישי של הנאום? אני לא זוכר אפילו.
עד כאן שובו של הרב מיכאל אברהם, חב ג' טבת, תשע"א, 30 לדצמבר 2010. לפעמים המאבק הוא על משאבים, כל אחד חושב שהארץ הזאת קטנה מדי בשבילו, בשביל שני עמים.
זה הביקורים הטכניים, וזה לא תצא, אלא אם כן עוד פעם, אלא אם כן מה זה שני עמים, ברגע שזה מדומיין, שעושה הכל עם אחד עם הרבה אנשים, אנחנו צריכים לחשוב ביחד על מה הפתרון, אם אתה הולך עם זה עד הסוף. אז גם ויכוח על משאבים לא יהיו.